טוב, אוקיי. אז ככה, מה שאנחנו נלמד, מה שאנחנו נלמד היום, זה בעצם אני התלבטתי איך בדיוק לעשות את זה. בדרך כלל אנחנו לומדים איזשהו דף מקורות שהמקורות האלה הם בנושא, אבל כאן חשבתי שזה לא יהיה נכון לעשות את זה, כי אלה בעצם מכתבים שהרב וולבה כתב אותם לאחד התלמידים שלו, אני לא יודע בדיוק למי, וחשבתי שהדבר הנכון ביותר יהיה פשוט ללמוד את המכתבים האלה ביחד, ודרכם לנסות להבין את את הנושא שעליו הוא מדבר. אז כמו שאמרתי כבר כמה פעמים, הספר הזה הוא ספר שבעצם נועד בשביל בחור הישיבה, בשביל בחור שמתחיל ללמוד בישיבה, ולכן גם המקרים שאיתם הוא מתעסק אלה מקרים שיותר נתקלים בהם בישיבה. אבל הבעיה, הנושא שבו הוא מתעסק, הוא נושא שהוא רלוונטי לא רק לישיבה, אלא הוא רלוונטי לכל אחד ואחד מאיתנו. אז הוא כותב ככה, קודם כל יש את המכתב הראשון, בסדר? זה בעצם, אלה שלושה מכתבים, כשאנחנו נלמד בעזרת השם את המכתב הראשון ואת המכתב השלישי. בסדר? המכתב השני זה בעניין אחר. ידידי היקר, מה מאוד אני מרגיש איתך את צערך על הלימוד שאינו הולך. הלימוד לא מצליח. קשה לך להתרכז בשיעור. עם החברותות אינך משתווה. אתה מרגיש שאתה לא שווה איתם, equal. אתה לא באותה רמה איתם, הם יותר טובים ממך. הגעת לנקודת השפל, לנקודה שהיא מאוד נמוכה, הכי נמוכה שזה, ואינך מחפש עצות איך לצאת ממצב זה. מרגיש מאוד לא טוב. ידידי, במצבים כאלה מוכרחים מקודם לברר כיצד הגיעו לכך. איך הגעת למצב הזה שאתה מרגיש שאתה כל כך נמוך, כל כך לא מצליח. וכשתיוודע הסיבה, ברגע שנדע את הסיבה, תימצא העצה ממילא. אז ממילא נדע איך יוצאים מזה. הווה נתבוננה, בוא נסתכל. מה גרם לדיכאון הזה? מה גרם לך להגיע לשם? הגע בעצמך, תחשוב. במשך חודשים למדת, עבדת, היית עליז ומרוצה, הכל היה בסדר. ופתאום כאב, עצבות, חוסר התרכזות. בסדר, חוסר התרכזות? יודעים מה זה נכון או שצריך לתרגם? כן, איך זה? Misconcentration. Lack of concentration, בסדר. חוסר התרכזות ואי הצלחה. כיצד אתה מסביר לעצמך התופעה הזאת? הנה אתה נמצא בין חברים, כולכם עסוקים בעניין אחד, כולכם שומעים שיעור אחד, כולכם מתמודדים יחד להבין ולהעמיק, לזכור, לשאול ולתרץ, כולם עסוקים באותו עניין, באותו נושא, באותה סוגיה, ואני אומר לכם זה ככה, ככה זה בישיבה, ככה זה, חבורה של 20 בחורים, 30 בחורים, שכולם עסוקים באותו עניין. כולם נמצאים בשיעור, כולם מתווכחים אחרי זה, כולם לומדים אחרי זה, שעות, שעות, שעות. ככה זה. ומתגלים כישרונותיו של כל אחד ואחד מכם. Okay? הכישרונות, the talents, של כל אחד ואחד מתגלה. יגיעת הלימוד, המאמצים ללמוד, תופסת את כל הכוחות השכליים של האדם, משקיעים בזה את כל הכוח, ויגיעת הכניסה לעבודת השם, תופסת את כל הכוחות הנפשיים של האדם. כן? אז השכל עסוק בלימוד תורה, הנפש עסוקה בעבודת השם, וזה כל המאמצים. ועם גילוי הכוחות החיוביים של כל יחיד, מתגלים גם גבולות יכולתו. זאת אומרת, מצד אחד אתה מגלה את הכוחות הטובים שיש בך, כן? The positive strength, הכוחות החיוביים שיש בך, אבל מצד שני, אתה מגלה פתאום את הגבולות, the limits, עד איפה אתה יכול להגיע ולאיפה לא. אינך מסתכל בחבריך. זה זכרן ואתה שוכח מהר. כן? זה שיושב לידך, הוא לומד משהו, שבוע אחרי זה הוא זוכר בדיוק את מה שלמדתם. ואתה כבר שכחת את זה אחרי יומיים. זה תופס כל עניין בקלות ובמהירות, הוא מבין את זה מיד, ואתה בקצב איטי ולפעמים בקושי. קשה לך. ושתי אלה הן באמת מעלות מבריקות, הזיכרון והתפיסה המהירה. והלוואי והיה לך כזה מין דבר. הלוואי. ומה יש לך לעומתן? כן, אבל מה המעלה שלך? כשתפסת עניין, אחרי העמל הרב, אחרי שעבדת על זה הרבה, עבדת על זה קשה, הנך מעמיק להבינו. אז אתה מבין את זה לעומק, אתה נכנס פנימה, אתה תופס את זה יותר לעומק, אתה מסוגל, בקיצור, יותר לעומק, אתה תופס את הדברים בצורה עמוקה שלהם, לא רק בצורה שטחית, not only the surface. ואילו חברך המהיר בתפיסתו, זה שתופס במהירות, שטחי בהבנתו. איך אומרים שטחי? סופרפישל. אוקיי. שטחי בהבנתו. אתה, כשחזרת על עניין אחד כמה וכמה פעמים, עד שהוא ברור לך לבלי שוכחו במהרה, אחרי שחזרת על זה כמה פעמים, עד שאתה לא תשכח את זה אחר הרבה זמן, אינך מרגיש שיש לך קניין עצמי במה שעמלת. קניתי את זה, השקעתי, עבדתי, תפסתי את זה. ושמחה גדולה מתעוררת בלבך. הנה, הצלחתי, אחרי שעבדתי קשה. חברך זכרן, החבר שלך, זה שזוכר בקלות, אינו מרגיש את הקניין העצמי בדברים שלמד. ולכן, אין דברי תורה שלמד חודרים לעמקי נפשו וממלאים את ליבו כמו שהם ממלאים את לבך. זאת אומרת, אם אתה, בגלל שאתה משקיע בזה הרבה, אז לכן, אחרי שכבר הצלחת ואתה זוכר את זה, אז אתה מלא שמחה. עבדתי על זה כל כך קשה, והנה, יש לי את זה. החבר שלך שלא למד כל כך קשה, והוא ככה בשנייה תפס את זה, ובשנייה הוא זוכר את זה, אז בשבילו זה לא נהיה חלק ממנו, זה לא באמת חלק ממנו, כי הוא לא עבד על זה כל כך קשה. אז הוא לא מעריך את זה כל כך. הן, הקדוש ברוך הוא הבוחר בתורה, נתן לך כל הכוחות הדרושים, את כל מה שאתה צריך, כדי שתקבל חלקך בתורה. תוכל לברך בשמחה רבה בכל בוקר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שעשה לי כל צורכי, גם בגשמיות וגם ברוחניות. דרך אגב, חשוב לדעת את זה. כשאנחנו מברכים הבוקר שעשה לי כל צורכי, זה לא יודעים בדיוק על מה, על, על, על מה אנחנו צריכים לכוון, על מה לברך. על הנעליים, יש כאלה שמדברים על זה בתשעה באב, כן לברך שעשה לי כל צורכי, לא לברך. הרב וולבר אומר כפשוטו, שעשה לי כל צורכי זה... יש לי את כל מה שאני צריך. כל מה שאני צריך. וכל מה שאני צריך זה אומר גם בגשמיות, יש לי את כל מה שאני צריך, וגם ברוחניות, הקדוש ברוך הוא נתן לי את כל הכוחות שאני צריך. אותו דבר דרך אגב, האריז על כותב לגבי שלא עשני עבד. שלא עשני, מה זה שלא עשני עבד? היום, על איזה עבדים אנחנו מדברים? אין היום עבדים. אולי באפריקה עוד יש כמה, אבל בעיקרון אין עבדים. אומר האריזה, יש בדרום אפריקה? יש, יש. גם בארץ יש. טוב. אז אני טוב, אני קצת תמים. בכל אופן, אומר האריזה, אתה יודע בזה שלא עשה אני עבד? שלא עשה אני עבד זה לא רק בגשמיות עבד. זה ברוחניות עבד. שלא עשה אני עבד. אני לא עבד של התאוות שלי. אני לא עבד של החברה שנמצאת בחוץ. אני יכול להחליט... שהם יגידו מה שהם רוצים, אני אעשה את מה שאני חושב שצריך לעשות. אני לא עבד, אני חופשי. בסדר? אז על זה מברכים שלא עשה אני עבד. אז זה מה שהוא אומר. שעשה לי כל צורכי זה אומר, יש לי את הכל, כל מה שאני צריך, גם בגשמיות וגם ברוחניות. כל מה שצריך לי בכדי למלא תפקידי בעולם, כל הדרוש לי לזכות לחלקי בתורה, כל מה שאני צריך בשביל שאני אזכה בתורה, שאני אעשה את מה שאני צריך לעשות, הכל הוא יתברך נתן לי. הקדוש ברוך הוא נתן לי את הכל. טוב, בסדר, עד כאן זה יפה. עד כאן זה יפה, זה מה שאומר הרב וולבל לתלמיד הזה. נו, אז איפה הבעיה? קראת והכל בסדר. למה בכל אופן אנחנו מרגישים לא טוב? וכאן בעצם נמצא את הנקודה שאנחנו צריכים לעבוד עליה. אולם אתה, יותר ממה שאתה רואה ומעריך את כוחות שכלך, אתה רואה את כישרונות חבריך. ואצל עצמך אתה רואה רק את מה שאין לך, מה שיש לאחרים. הלימוד המשותף, זה שאתם לומדים ביחד, דוחף אותך יום יום אל גבולות אלה. כל פעם אתה עוד פעם נתקל בגבולות האלה, עוד פעם נתקל בקיר הזה. רשמים שליליים, איך אומרים רשמים שליליים? אין לי מושג. נגטיב, נגטיב, מה? רושם. אימפרשן, אוקיי, בסדר. רשמים שליליים אלה מצטברים יום יום. בתחילה לא הרגשת בהם, בהתחלה לא שמת לב לזה בכלל. בבואך לישיבה, כשבאת לישיבה, אולי היו לך דמיונות מופרזים על עצמך וכישרונותיך. חשבת שאתה יכול להיות גדול הדור, שאתה תלמד דף אחד ב-15 דקות ומיד אתה תזכור אותו ומיד תדע והכל. חשבת. אבל יום יום ראית יותר ויותר כישרונות של אחרים מצד אחד, מגרעות אצלך. מגרעות זה חסרונות. חסרונות אצלך. וביום אחד נתמלאה עשה. די, גמרנו, אני לא מסוגל יותר. הנך חש בעצמך כי אין לך כלום, לא כישרון ולא הצלחה ולא תקווה, רק אפיסת כוח. אין לי כוח. עצבות וצער. עכשיו, מה שהרב וולבה מדבר עליו, זה לא אחד מתוך 100 שמרגיש את זה. יש אולי אחד מתוך 100 שלא מרגיש את זה. כן? כל שאר ה-99 מרגישים את זה. עכשיו, אנחנו מדברים על ישיבה, אבל כמו שאמרתי, זה כל כך, זה נוגע גם לא לישיבה, לכל מקום אחר שבו אנחנו נמצאים. רק בישיבה זה מאוד בולט. כי ברגע שיש קבוצה גדולה של אנשים שכולם עושים את אותו הדבר, אז זה ברור שבאופן טבעי יש את אלה שבולטים בתפיסה שלהם, בזה שבמהירות הם תופסים את זה. יש את אלה שבולטים בזיכרון שלהם. יש את אלה שבולטים בברק שלהם. They're brilliant. רואים את זה מיד. וכל האחרים, כמה שהם יהיו טובים, ולכל אחד יש לו יש לו את המעלה שלו, יש לו את מה שיש לו ואין למישהו אחר, אבל ההרגשה היא, אין לי את זה, ואין לי את זה, ואין לי את זה, ובעצם ההרגשה היא, אין לי כלום. לזכור, אני לא זוכר הכי טוב. לתפוס, אני לא תופס הכי טוב. אני לא הכי מבריק. אז מה אני שווה? וזו הרגשה שהיא מאוד מוטיבית, כן.
לפעמים, כמו עם האנשים אין להם מעלה שאפשר פשוט למצוא את זה. כמו שהיה לו משהו בולט שהרב היה יכול להגיד לו, אני רואה את זה בך. לפעמים זה גם קשה
למצוא אפילו את הדבר הזה. נכון.
היום כשכותבים דוחות במשרד החינוך, אז אתה חייב למלא מה הקטעים או מה החלקים החזקים. אתה חייב, בתוכנית עבודה, קודם כל...
זה חדש, נכון? אני לא יודע כמה זמן זה. נכון? זאת הבעיה של בתי הספר. ובמידה רבה גם בעיה של הישיבות. זה בעיה מאוד גדולה, כי כשאתה שם את כולם במסלול אחד, ויש כאילו מטרה אחת, אז באופן טבעי יש אחד שהוא יותר חזק בזה, יש אחד שהוא פחות חזק בזה. זה לא פייר. למה אחד, יש בן אדם שהנשמה שלו היא נשמה של חסד. אחד כזה שאין כמוהו בעולם בלגמול חסד. אין. הוא נותן את כל הנשמה שלו. אף אחד מכל האנשים שנמצאים שם בישיבה לא יכול להגיע לדרגה הזאת. אבל מה לעשות שהוא נמצא בישיבה ואף אחד לא יכול לראות את זה. לכאורה, אף אחד לא יכול לראות את זה. כן? כי מה זאת אומרת? כי בישיבה כולם לומדים. עכשיו, מה לעשות? אין לו ראש טוב, הוא לא תופס כמו שצריך. קשה לו מאוד, עד שהוא מצליח, קשה לו להתרכז. ואדם כזה יכול להיות מאוד מתוסכל, frustrated. מאוד, מאוד. ובעצם הוא בכלל לא מודע לכוחות הטובים שיש לו.
וזה למה, פעם כשהייתי
ילדה,
אז
אמא
שלי אמרה לי, חברה שלי יוצא מבוגר, היא אמרה שהקלה הכי רעה שיש זה אם יש טבע מלא קנאה. ואני חושבת שזה כן, it says in English to be fair,
I recently saw somebody that I knew from years back, and we've kept in contact over the years, and you see like this living curse that enough that if this jealous nature, mm-hmm. like you can never say anything generous to anybody else. You spend your life, whatever everybody eats you up, whatever anybody else
בדיוק, has. בדיוק, 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 בדיוק. זה בדיוק מה שעכשיו הולך לקרוא כאן, לכתוב כאן. בדיוק זה. תראו איך הוא קורא לזה. תראו איך הוא קורא לזה. הרב וולבה אומר, הרגשה הזו נקראת קנאה. הרגשה הזו נקראת קנאה. ותהה זאת נחמתך ידידי. כן? תתנחם. תהיה, איך הוא תתנחם? מה שאמרת. ותהה זאת נחמתך ידידי. כי כל צעיר סובל מקנאה. כל צעיר. ועל אחת כמה וכמה, קל וחומר, בן ישיבה. אין לך מקום בו היגיעה הרוחנית כה מאומצת כמו בישיבה, ולכן אין גם מקום המעמיד את האדם בבהירות כה רבה, בצורה כל כך בהירה וברורה, על כוחותיו הרוחניים וגבולותיהם. הישיבה זה מקום שבו בגלל שכל אחד עסוק בעבודה רוחנית, גם אינטלקטואלית, גם נפשית, זה מלמד אותך בצורה הכי ברורה איפה הגבולות שלך. עד לאיפה אתה יכול להגיע? כן.
זה לא מה שחזל
קוראו קנאת
סופרים? זה לא טוב להיות כזה קצת?
יש בזה דבר טוב. יש בזה דבר טוב. קנאת סופרים תרבה חוכמה. זה נכון. אבל הקנאה מצד עצמה היא מאוד לא טובה.
אז לא קנאה על הכישרונות, אבל קנאה על הרוחניות של הבן אדם? מה זה קנאת סופרים?
כן, עוד מעט נגיע לזה. בסדר? עוד מעט נגיע לדבר הזה. אני זוכר כשהייתי בשיעור א' בישיבה, היה איזשהו מישהו אצלי בשיעור, שאני ממש התפוצצתי מקנאה. ממש. כל פעם כשאני הייתי מגיע לבית המדרש בבוקר, הוא כבר היה שם. וכל פעם כשהייתי בדרך החוצה, אז לא רק שהוא היה, הוא כבר היה בדרך בחזרה. זאת אומרת, והכל ככה היה אצלו, אתם יודעים, כל אחד מאיתנו רואה את השני, ובטוח שאצל השני הכל נהדר וחלק והכל, כי רק את עצמנו אנחנו רואים מבפנים, אנחנו לא רואים את השני מבפנים, אין לנו מושג. הוא כזה בחור שמחייך והכל הזה, וזה נראה כאילו הכל הולך בקלות והכל הולך ליותר מהר, והוא צריך פחות לישון, והוא נמצא יותר איזה. ואני התפוצצתי. ממש, כאילו זה, כל פעם שראיתי את הדבר הזה, הרגשתי שזה עוד, תוקע לי עוד פעם את הסכין בלב. תראה כמה שאתה לא טוב, תראה כמה שאתה לא זה. זה, 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 זה פשוט כן. עכשיו, מה הנקודה? הנקודה היא שמה לעשות? הגבולות שיש לו, זה לא הגבולות שיש לי. מה לעשות? כל אחד הקדוש ברוך הוא ברא אותו בצורה אחרת. אבל מגיעים לשם. מגיעים לזה. אומר, המכיר את עצמו ויודע את תכונותיו, מי שמכיר את עצמו באמת ויודע מהם התכונות שלו, ויודע כי מה שחננו הבורא יתברך, מה שהקדוש ברוך הוא נתן לו, מתנה גדולה היא, ואם רק ינצל את כוחותיו, אם הוא ישתמש בכוחות שלו, אז הוא יגיע לכל מעלה חמודה, יגיע לכל מה שהוא צריך, וישיג בתורה הקדושה מה שבורא העולם רצה שהוא ישיג, באופן שבורא העולם רצה שישיגהו. זאת אומרת, אם אתה יודע שאם אתה תשתמש בכוחות שלך, אז אתה תשיג את מה שהקדוש ברוך הוא רצה שאתה תשיג. כל מה שאתה צריך להשיג, אתה תגיע אליו. אל תדע. ובצורה שאתה צריך להשיג את זה, כי זה מה שמתאים לך. אנחנו אומרים דרך אגב, על התורה, אנחנו אומרים, ותן חלקנו בתורתך. נכון? חשבתם פעם מה זה ותן חלקנו בתורתך? מה זה חלקנו? מה זה חלקנו? אני מבקש ממך, ריבונו של עולם, תן לי את החלק שלי בתורה. אני לא צריך לבקש ממך את החלק שלו. החלק שלו זה תיתן לו. אני רוצה את החלק שלי. בשביל שיהיה לי את החלק שלי, אני צריך את הכוחות שלי. והקדוש ברוך הוא נתן לי את הכוחות שלי, אני יכול להגיע לחלק שלי, זה לא בעיה. אני רק צריך לנצל אותם. אז הוא אומר, אדם שמבין את זה, אדם זה אינו סובל עוד מקנאה. אדם שכזה לא סובל מקנאה.
איך אבל... הוא יכול להגיע?
מה?
להכרה עצמית, איך הוא יכול להגיע?
מה? עוד מעט. שמעתי שלפני כמה שנים טובות, היה אחד המשגיחים בישיבת כל תורה בירושלים, היה משגיח מאוד מפורסם, רב גדליה אייזמן, ככה קראו לו. היה נפש אצילי, ממש, יהודי מיוחד מאוד. אז מספרים שפעם הוא הסתובב בישיבה, ושאל אנשים, ככה הסתובב מאחד לאחד, ושאל אותו, תגיד לי, ראית פה אולי בישיבה מישהו שהוא בן העולם הזה? מישהו שהוא בן העולם הזה? הסתכלו עליו כאילו נפל מהירח. מילא תשאל בן העולם הבא, אני מבין. כן, זה בגמרא הרי כתוב, שאליהו הסתובב, שאל מי פה בן העולם הבא? בן העולם הזה? כמעט כולנו בני העולם הזה. אז שאלו אותו, למה הרב מתכוון? אז אמר להם, אני אגיד לכם מה. המשנה אומרת שהקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. נכון? יש פה מישהו שעדיין נשאר כאן? יש מישהו שהקנאה והתאווה כעוד לא הוציאו אותו? אמר, את זה אני מחפש. מי זה אותו אחד שעדיין נשאר פה? אתם מבינים? זה משהו שהוא תופס את כולנו. הוא תופס את כולנו. אז הוא אומר, אדם, אבל הצעיר אשר טרם מכיר את עצמו ותכונותיו, הכרה מפוקחת וברורה. אותו צעיר שעדיין לא, טרם הכוונה היא עדיין לא, הוא עדיין לא מכיר את עצמו ולא מכיר את התכונות שלו. בהכרה מפוקחת וברורה, בצורה שהיא ברורה ובהירה, הינו מביט על עצמו בעיניים לא לו, בעיניים שלא שייכות לו. הוא בודק את עצמו לא לפי עצמו, אלא לפי אחרים, לפי קריטריונים של אחרים. הוא מודד את עצמו בקנה המידה של חבריו. מה שהוא רואה אצל חבריו, זהו בעיניו הטוב, והוא רוצה להיות כמוהם. הוא רוצה להיות כמותם. לכן המגע עם החברים מעמיד אותו תמיד על גבולות שכלו וכישרונו. והוא רואה את עצמו לא מתוך עצמו, אלא מהגבולות. ושם הוא רואה אצל עצמו יותר את השלילה. מה זאת אומרת? השאלה היא בעצם איך אתה מסתכל על עצמך. מבפנים, from the inside, או מבחוץ, from the outside. זאת השאלה. לפני שאתה מכיר את עצמך, אתה מסתכל על עצמך מבחוץ. ומה זה אומר מבחוץ? זה אומר, יש כאילו סופרמרקט. סופרמרקט של תכונות. יש את ה, כמו שאמרנו, אני מדבר על הישיבה, אבל זה לא משנה, זה נכון בכל זה. יש את ה, את ה, את המבריק, יש את הזוכר, יש את ה, קיצור, יש כמה וכמה זה. ובתוך הסופרמרקט הזה, אני מנסה לראות את עצמי. איפה אני בתוך כל זה? אז אני, אין לי את זה, ואין לי את זה, ואין לי את זה. אז אני לא מספיק טוב כמו, ואני לא מספיק טוב כמו, ואני לא מספיק טוב כמו, אז אני לא שווה. אני לא שווה. זה מה שנקרא להסתכל על עצמך מהעיניים שלו. אחד שמכיר את עצמו, מסתכל על עצמו מבפנים, from the inside. מה זה אומר? זה אומר, אני מכיר את הכוחות שלי. אני יודע במה הכוחות שלי טובים. ואני יודע שלמרות שאני לא זוכר כמו, אבל, הגמילות חסד שלי היא בעיניי שווה הרבה יותר. אני לא עושה תחרות איתו. אני לא עושה תחרות איתו. אבל אני יודע שמה שמתאים לי ומה שיש לי, יש לי אותו. יש לי אותו הכי טוב שיש. אחד שמסתכל על עצמו מבפנים, הוא לא מקנה. הוא לא מקנה כי הוא שמח במה שיש לו.
אבל זו תכונה נרחשת.
מה? נכון. זו תכונה שצריך בדיוק. זו תכונה שצריך לרכוש אותה. אבל קודם כל פה אנחנו רואים מה הדרך. מה הדרך שבה צריך ללכת. הדרך היא קודם כל להכיר את עצמך. To know yourself. אתה צריך לדעת מי אתה. אתה צריך לדעת מה הכוחות שלך. אני אתן דוגמה כדי להמחיש את זה. מה, לפחות מה אני אומר לעצמי במצבים כאלה. כשאני רואה מישהו כזה שמספיק לו לישון 4.5 שעות בלילה, והוא ככה יושב ולומד כל הזמן, והוא מסוגל כל הזמן לשבת ומתמיד והכל, ואני מסתכל על עצמי בפנים, ואני אוכל את עצמי, אני מרגיש עם זה. למה אני לא ככה? אז בדרך כלל מה שאני אומר לעצמי זה כזה דבר. לקנא בגאון מבילנה, אני מקנא? מה? כן? לא. אני לא מקנא בו. באמת שאני לא מקנא בו. אני לא מקנא בו. את יודעת למה? לא בגלל שזה. הלוואי והייתי הגאון מבילנה. אבל דבר אחד אני יודע. אין לי את הכוחות של הגאון מבילנה. אין לי. זה לא הלך. הגאון מבילנה, אחד התלמידים שלו סיפר, שהוא כותב, לא זזה ידי מתוך ידו במשך שנה שלמה. היינו צמודים. ובמשך כל השנה הזאת, הגאון מבילנה ביטל תורה למשך 3 שעות. אוקיי? אני 3 שעות מכניס ביום של ביטול תורה. הגאון מבילנה במשך שנה שלמה, 3 שעות. הוא היה ישן ביממה שעתיים, אבל איך שעתיים? 4 פעמים חצי שעה. אוקיי? עכשיו, אני יודע שאני לא שם. נקודה. לא יעזור. זה, אין לי את הכוחות לזה. אין לי. גם אם אני ארצה ואני אעמוד על הראש ואני... כל מה ש... אני לא שם. אז אני לא מקנה בזה. אני לא מקנה בזה. אני יודע שהקדוש ברוך הוא נתן לי כוחות אחרים וכנראה תפקיד אחר. עכשיו, בדרך כלל, למה אנחנו מקנים? למה אנחנו מקנים? אנחנו מקנים בכאלה שאנחנו קצת דומים להם. שאנחנו חושבים שבעצם אנחנו יכולים להגיע אליהם. ואז זה כואב לי. למה אני לא שם? עכשיו, ככל שאנחנו פחות מכירים את עצמנו, אז אנחנו חושבים על יותר אנשים שאנחנו יכולים להגיע אליהם, שאנחנו דומים אליהם. הנה, הוא לומד וזוכר מיד. תוך שנייה הוא זוכר את זה. אז למה אני לא? אבל אם אתה תעבור 5 שנים ו10 שנים, ואתה תכיר את עצמך טוב, 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 ותדע שזיכרון זה לא הנקודה החזקה שלך, ואתה צריך בשביל זה לסכם ולכתוב ולחזור, ואחרי שאתה כותב ואחרי שאתה זה, אז הדברים נמצאים אצלך בצורה ברורה, ואז אתה יודע אותם כמו שצריך, אתה לא תקנה בו, כי אתה מבין שהכוח שלך והכוח שלו זה כוח אחר.
אז בוא נגיד
שאתה,
בוא ניקח קצת מדישיבה, ואתה יושב שם, ואתה מתחיל להכיר את עצמך. ובוא נגיד שאתה רואה שבעצם הנקודה החזקה שלי זה לצייר. זה לא יביא אותך באיזשהו שלב להגיד, טוב, אז בעצם אולי המקום הזה לא מתאים לי.
נכון.
וזה גם בסדר?
וזה גם בסדר.
אני קצת מתחבר למה שאת אומרת, כי אני מרגישה כל הזמן שזה קצת גישה אולי מסוכנת. כי אדם יכול פשוט לוותר לעצמו. להגיד לעצמו, אוקיי, אני לא שם, אז הוא לא יתאמץ מספיק, זה בעצם, הוא יוותר למה שהוא יכול להגיד.
אוקיי, מקובל. אני אומר ככה, לחבר בין שתיכם. זה נכון לוותר אם זה בא מתוך הכרה אמיתית שאתה מכיר את עצמך. ופה בן אדם צריך להיות מאוד מאוד ישר עם עצמו, מאוד אמיתי. לראות האם מה שאני אומר לעצמי זה תירוץ, it's only an excuse, כדי להקל על עצמי, לוותר לעצמי, או שזה בא מתוך זה שבאמת אני מכיר את עצמי, ובאמת אני יודע שזה לא בשבילי.
איך זה
לא
בשבילי? זה החיוב.
מה?
חיוב.
כן, אבל מה הכוונה? אני מדבר על לשבת וללמוד כל היום. לשבת וללמוד כל היום. בוא נאמר ככה. לשבת וללמוד כל היום, כל החיים, זה מתאים אולי לאחוז אחד מהאוכלוסייה. אולי. גם זה לא. להגיד שאחד מתוך 100 יכול לשבת כל החיים שלו וללמוד, זה לא נכון. אולי אחד מתוך 10,000. אולי. אולי. לשבת וללמוד 5 שנים, אני חושב שהרבה יותר יכולים. הרבה יותר. והרבה יותר גם צריכים. הרבה יותר גם צריכים. אבל צריך לדעתי בעיקר את 5 שנים האלה כדי להכיר את עצמך באמת. ובשביל זה הישיבה זה מקום נהדר. זה מקום נהדר. כדי להכיר את עצמך באמת. למה? בגלל שבישיבה אתה בעצם זה שקובע את הזמנים. אתה קובע את הלימוד שלך. אתה קובע את התפילות. אתה קובע, אתה מתחיל פשוט להכיר את הכוחות של עצמך. יש, לא רוצה להגיד, יש איזשהו מישהו שאני מכיר, שהתחיל עכשיו, בשנתיים האחרונות, הוא התחיל ישיבה גבוהה. ויוצא לנו ככה מדי פעם לדבר. וזה מדהים, פשוט מדהים לאיפה הוא מגיע. מבחינת להכיר את עצמו. זאת אומרת, הוא אומר לי מפורש, הוא אומר לי, תשמע, יש קטעים כאלה שאני רואה שעכשיו אני צריך לשבת לדבר עם מישהו על, 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 על איזשהו עניין. לדבר איתו על איזשהו משהו נפשי, משהו פנימי שזה, את הנושא הזה אני צריך ללבן, את זה אני צריך להבין. ומתוך זה בן אדם לומד להכיר את עצמו. ככל שאתה מכיר את עצמך יותר, אז אתה יודע יותר מה הכישרונות שלך, מה התחומים שלך. אם אחרי כזה מין דבר, אחרי שבאמת ביררת, הגעת למסקנה, הכישרון שלי זה בלצייר, אז נכון, אז לשם אתה צריך ללכת. כמובן, אסור לך לעזוב את לימוד התורה, עדיין תקבע איתים לתורה והכל, אבל הכישרון שלך הוא בציור, וזה עבודת השם שלך. אז קדימה, תחשוב במה אני יכול לתרום לעם ישראל בציור. בסדר? אוקיי? זה ענה?
אבל...
מה? לא ענה? לא מספיק.
אני נסעה קצת על המקומות לא של ישיבה, שלנו. נראה לי שאדם לא יכול... נראה לי שאדם צריך עזרה בלהגיע ללבן את הדברים עם עצמו. נראה לי שאדם לבד, לא בטוח שהוא יצליח לקבוע לעצמו.
נכון, נכון. זה אחד התפקידים של או המחנך או חבר טוב או הורים, תלוי במצב, אבל נכון, בטח.
אני חושבת שזה אפילו יותר בסיסי, שזה רק לא נוגע לעניין של תלמיד תורה, אבל כל אחד צריך ממש להכיר את עצמו. זה ממש, אני חושבת שזה ברור כדי להשתמש בכוחות שלו. אפילו... אוקיי, English, sorry. it's an absolutely fundamental thing. You have to know how to use your own soul. I mean, you have כוחות, and if you don't understand yourself, you will waste half of your soul.
נכון.
Especially, you know, a powerful soul, and it, like sometimes you have to, like every single character trait, sometimes it's got a power of its own, and if it's not utilized in a certain way,
it's
not godly.
בדיוק. זה מה שחזל אמרו.
למה את צחקת, שושן? סליחה.
תביא בו אחר
כך. לא, זה לא
חשוב. זה בדיוק מה שהוא כותב פה עכשיו. הוא אומר, זוהי הבחינה של רקב עצמות קנאה. הגמרא אומרת, בפסוק, רקב עצמות קנאה. מה זה אומר רקב עצמות? איך אומרים את זה? ואני?
מה? עצמות של רקבות.
אוקיי. רקב עצמות. הגמרא מספרת על כמה אמוראים, נדמה לי. כמה אמוראים שפתחו את הקבר שלהם והגוף שלהם היה שלם. מה? גם עליו אומרים, נכון. נכון. שפתחו את הקבר שלו והקבר היה שלם. הגוף היה שלם. והגמרא אומרת שהסיבה לזה היא בגלל שהם לא קינאו באחרים. לא הייתה בהם קינה. אז לכן הגוף נשאר שלם. מי שיש בו קינה, אז זה גורם לגוף להירכב. עכשיו, מה זה אומר? אז אני לא, מיסטיקה, אני לא מבין במה שקורה אחרי המוות. אבל מה שפה אומר זה הפירוש הכי פשוט שרק יש. זה, אנחנו בעברית משתמשים בזה בסלנג בתור, אני אוכל את עצמי מקנאה, נכון? אני אוכל את עצמי. זה רקב עצמות, זה בדיוק זה. מה זאת אומרת שבן אדם אוכל את עצמו? זה בדיוק הכוונה. אני מרגיש לי אין ולך יש, ולי אין ולך יש. אז ילד קטן מקנה בשני שיש לו סוכריה.
כן, אומרים אותו דבר באנגלית. Eat yourself up with jealousy.
כן, נכון. אז ילד קטן מקנה בשני ואוכל את עצמו בגלל הסוכריה שיש לשני. ילד גדול יותר זה בגלל שלשני יש אופניים. וברגע שמדובר על אדם שהוא כבר יותר מבוגר, על בחור הזה, אז אני אוכל את עצמי בגלל שלך יש תכונה מסוימת ולי אין אותה. ולי אין אותה. אבל הבסיס הוא אותו, זה בדיוק אותו בסיס. אל תסתכל עליך דרך המשקפיים שלו. דרך אגב, אומרים את זה גם לילדים. כשילד בא ואומר, למה לא יש ארטיק ולי אין? אז ככה שמעתי פעם, אני לא יודע אם זה עובד, אבל ככה שמעתי פעם, שאפשר להגיד לילד, אין שום בעיה, אתה רוצה שיהיה לך ארטיק כמו שלו? בסדר גמור, אבל תדע, כל פעם שהוא מקבל עונש מההורים שלו, גם אתה תקבל. בסדר? כל מה שיש לו יהיה גם לך, אין שום בעיה. אז פה זה כבר אחרת, נכון? אבל תחשבו שהבסיס הוא בדיוק אותו דבר. הבסיס הוא בדיוק אותו דבר. אתה מסתכל על עצמך דרך מה שיש לו. אבל הוא זה הוא ואתה זה אתה. אוקיי? אנחנו נמצאים באותו עניין. זה אומר, הנגוע בקנאה, כן, מי שיש לו את הבעיה של קנאה, הוא מזניח את הטוב והחיובי. הוא עוזב את הטוב והחיובי אשר חננו השם עד כדי ריקב עצמות. ורק מעלותיהם של אחרים, חבריו וסביבתו, הן מעלות בעיניו. רואים את זה? סוף הקטע. בסדר?
תודה.
רק זה חשוב.
אתה מסביר כל הזמן את המושג קנאה בצורה שלילית. נכון?
נכון.
כעיקר, אבל אם מסבירים באופן מילולי קנאה, קנאה זה יכול להיות גם חיובי.
אז את שואלת מה שלי בשאלה, נכון? למשל, על קנאת סופרים תרבה חוכמה.
משהו כזה, כן.
נכון?
כי כשאמרתי על הגאון מווילנה ש... היית רוצה להיות כמוהו, ואתה אומר, לא, התכונות שלי. אבל כמעט לכל אדם יש איזו דמות שנראית בעיניה הטופ שבטופ, וכמה שאני יכול לשאוף להגיע ל... נכון. זה לא קנאה?
נכון. זה, אם זה קנאה, זה כן, ופה אולי נגיע באמת לקנאת סופרים. אני חושב שהמושג הנכון של קנאה, כמו כל כוח בעולם, שיש לו שני צדדים, צד טוב וצד לא טוב. הקנאה הנכונה היא קנאה שמביאה אותי לנצל יותר טוב את הכוחות שלי. זה הכוונה. אם לי יש כוחות ואני משתמש בהם ב-80% במקום ב-90%, וכשאני אראה מישהו אחר עושה את הדבר המסוים הזה, והמישהו האחר הזה בעצם, הוא לא אומר לי, אבל אני מבין את זה מתוך מה שהוא עושה. למה אתה לא עושה גם כן? ואני יודע שאני יכול לעשות, וזה מביא אותי לעשות, אז זה טוב. וזה הכוונה קנאת סופרים תרבה חוכמה. בסדר? אל תנסה להיות מישהו אחר. תנסה להיות מי שאתה, אבל תנסה להיות המקסימום של עצמך. ובאמת, באמת, אני חושב, בשביל זה, אחת הסיבות שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם הכוח הזה של קנאה. בגלל שאחרת, אם אנחנו היינו לבד, כן? כל אחד היה נולד על אי בודד, כן? איך אומרים את זה? הנהלת, כן? פשוט איזה, על אי בודד. וכל אחד היה לבד. ולא הייתה לנו לא תחרות ולא שום דבר, והכל היה שקט ושלם. אז האמת שכנראה לא היינו עושים שום דבר. נכון? לא היינו עושים כלום. אין לנו... כן, there's no competition, אף אחד לא זה, אז למה שאני אעשה את זה? דרך אגב, זה מה שהפיל את רוסיה. זה מה שהפיל את רוסיה, את הקומוניזם. ברגע ש... מה הם תפסו? הרי מה זה הקומוניזם? אני לא צריך להגיד לכם, נכון? כולם יש את הממשלה, וכל מה שכולם עובדים, הכל מגיע לממשלה, והממשלה נותנת לכולם בשווה. אז אנשים הבינו שאם ככה זה לא משנה אם אני אעשה הרבה, אני אעשה קצת, אני מלא אקבל אותו דבר. אז אף אחד לא עשה כלום. אז מה עשו? אז אמרו, לא, מספיק, גמרנו. אנחנו מתחילים תחרות. זה, העולם היום ככה זה עובד. אנחנו מתחילים תחרות. אין חברה אחת. יש 20 חברות. תעשו ביניכם תחרות, ואז כל אחד הרי רוצה להיות הכי טוב. אז זה מילה, מתחילים לעשות. אז יש משהו טוב בקנאה הזאת. יש בזה משהו טוב. בתנאי שאתה נשאר עצמך. אתה נשאר מי שאתה. אוקיי? לא מסתדר?
האם אי אפשר שיהיה שאיפה גדולה בלי שאנחנו רוצים משהו של מישהו אחר? Yes, there is idealism without wanting. You can have a very, very strong and powerful desire mm-hmm. to achieve things without wanting something of somebody else's. We don't
yes.
have to have that.
Yes, aval. It makes it realistic. זה הופך את זה לממשי כשאני רואה את זה אצל מישהו אחר.
You can admire it. You can. He's an amazing example. He's an like he shows what this ideal is in the world. He shows the way it's done. Mm-hmm. He shows what it is. אני חושבת שתחרות שזה אחד מה שזה רשות ב.
שמה?
I think that the competition is an evil in the world. Like when you see what it does often in like Jewish day schools and it, like
uh-huh.
I really think that it can be a great evil. I mean, I'm not going to go into it. I'm not going to waste the time in the shiur.
אבל זה בדיוק, זה בדיוק השאלה. איך משתמשים בזה? תחרות יכולה להיות, תחרות יכולה להיות דבר טוב. הנה, עכשיו ראיתי איזה. משנה במסכת יומא. משנה במסכת יומא. הכהנים שהיו עושים את העבודות על המזבח. איך זה התחיל? יש קבוצה של 20 כהנים, 30 כהנים. מי עושה את העבודה? אתם יודעים, אתם יודעות אחרי אותו לכם? מה? אחרי, זה למה שינו. אבל איך זה התחיל? עשו תחרות. עשו תחרות. יש את הכבש שאיתו עולים למזבח, ומתחילים תחרות ריצה. מי שמגיע ראשון, זה משנה מפורשת. מי שמגיע ראשון ל-400, לשני מטר של המזבח, הוא זה שזוכה בעבודה. תחרות. מה קרה? אומרת המשנה. מה שקרה זה שהיו שני כהנים, ואחד מהם מרוב שהוא רצה, והוא ראה שהחבר שלו משיג אותו, אני לא זה. עכשיו, אתם יודעים מה זה ליפול מגובה של 5 מטר? נפל למטה, שבר את הרגל. הגמרא מספרת יותר מזה, היה איזה כהן אחד אפילו שזה, תקע סכין, הרג את החבר שלו בגלל זה. פשוט היה נורא. היה נורא. ראו שזה לא עסק ככה, אז עשו הגרלה. פייס. כן, נפל פייס. משם זה בא. עשו פייס. אבל זה התחיל מתחרות. עכשיו, מה, אם תחרות זה דבר כל כך נורא, איך בבית המקדש, ריבונו של עולם, בבית המקדש עושים כזה מין דבר? איך עושים את זה? מה רואים מכאן? רואים מכאן שתחרות זה לא דבר רע. זה לא דבר רע.
אפשר שזה רע מאוד.
מה? נכון. וזה מה שקרה. אבל תחרות מצד עצמה, תחרות יכולה להיות גם טוב. בתנאי שהיא שומרת, בתנאי שכולם שומרים על זה, שאני נשאר אני. אני לא מנסה להיות אתה, אבל אני מנסה להיות אני בצורה הכי טובה שיש. ואם אני רואה, שיש מישהו שהולך לשם יותר מהר ממני, אז אני צריך להזדרז יותר. אני צריך להזדרז יותר. הרי אני יכול ללכת יותר מהר, אז למה אני הולך לאט? אתם מבינות? זה מה שהיה מההתחלה. אבל ברגע שראו שבאמת זה הלך לכיוון הלא טוב, אז באמת ביטלו את זה. אוקיי? אבל זה מה שאני אומר. תחרות יכולה להיות טובה.
אני חושב שיש אנשים, אפילו ילדים, שיכולים להשיג דברים ממש טובים בלי...
נכון, נכון, נכון. אני מסכים. אני מסכים.
זה פשוט דבר מדהים. כאילו, אני מנסה לחשוב, אני חושבת על הבית ספר של... תחשוב על זה, יש חידון בבית ספר של הבן שלי, יש חידון התנ״ך, זה תחרות,
נכון.
כל, יש תחרות מי מצליח במשניות, כל זה תחרות.
אבל באמת לא צריך להיות ככה, אנחנו, we are programmed to think so, אבל לא צריך להיות ככה.
אולי זה הגישה לתחרות, שהוא הדבר שצריך להיות בתחרות.
אני חושבת שהתחרות מתאימה לשלב של הצעירות יותר. גם אצל החבר שבישיבה, שהם לא ילדים, הם בשלבים צעירים יותר כשבתחיל הלימוד שלהם.
בני כמה היו הכהנים האלה, את חושבת?
אבל הם היו גברים. הם היו גברים.
זאת אומרת, גברים נשארים ילדים תמיד. מה אני יכול להגיד? אני בדעת מיעוט, כל מה שאני אגיד אני אפסיד. אבל באמת... באמת, לכן זה מה שליבה שאלה קודם, קנאת סופרים תרבה חוכמה, זה אומר שיש משהו נכון בתחרות. יש בזה משהו טוב, אבל בתנאי שנזהרים בזה מאוד. אם לא יודעים להיזהר בזה, אז זה יכול להרוס. זה ממש יכול להרוס.
זה אוכל כמה ילדים ממש.
כן, כן, וקו עצמות, נכון. אני מסכים.
מורים רואים את זה.
אני מסכים.
אז כנראה שמודי אומרת ש... הרבה פעמים לא יודעים איך לעבוד עם התחרות הזה, וזה באמת פוגע.
נכון.
וגם יש אפשרות שהרבה ילדים יכולים להשיג דברים נפלאים בלי.
נכון, 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 אני מסכים. אני מסכים. כן, בואו נמשיך. התבונן איפה ידידי. תסתכל. אם לא הקנאה המקננת עמוק בלבך, הקנאה שנמצאת בתוכך עמוק בלב שלך, היא שהביאתך לידי הייאוש והצער הנוכחי. ואם תמצא כי כך הוא, אם באמת תגלה שזאת הקנאה, ואינני מסופק בזה, כן, I have no doubt, ברור לי שזה ככה, דע לך כי עבודה גדולה וחשובה מוטלת עליך. יש לך עכשיו עבודה גדולה, והיא להכיר את אשר חננך בוראך במעלות וכישרונות נעלים, לדעת מה הדברים הטובים שבך, ולהכיר עוד דבר, כי אין מלכות נוגעת בחברתה. זה מה שחזל אומרים. אין מלכות נוגעת בחברתה כמלוא נימה. זאת אומרת, החלק שלך הוא החלק שלך. אף אחד לא יכול לקחת לך את החלק הזה. כלומר, חלקך בתורה שמור לך לבד. וכל החברים שבסביבתך לא יגעו בו, כי אין יד שכלה מגעת לחלקך המיוחד לך. אף אחד לא יכול לגעת בחלק שלך בתורה. הם בשלהם ואתה בשלך. אל תמדוד את עצמך בקנה המידה שלהם. דע והאמן לבוראך כי נתן לך כל צורכך הרוחני. סמוך על הקדוש ברוך הוא, נתן לך את כל מה שאתה צריך. זאת העבודה. אומר, ראיתי דבר נפלא באורחה עם פרשת קין והבל, שהיא סוגיית הקנאה בתורה. מאוד מעניין שזה הכותרת שהוא נותן לוויכוח בין קין והבל. פרשת הקנאה. הוא מבאר על הפסוק, למה חרה לך ולמה נפלו פניך. הקדוש ברוך אומר את זה לקין, אחרי ש הקדוש ברוך הוא מקבל את המנחה של הבל. כן, אז קין כועס. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, למה חרה לך? למה אתה כועס? ולמה נפלו פניך? כן, are you desperate? למה אתה מיואש? הלא אם תיטיב שאת וכו'. אז אומר האור החיים הקדוש, מה הפירוש? אם תהיה מבחינת הטוב, כל מעשיך שורה עליהם בחינת הטוב, ומעצמן הם מתנשאים. כי הקדושה אינה צריכה לאחרים. הוא מיד יסביר את זה, מה הכוונה? צא ולמד ממעשה של רבי חייא שהיה עולה מעצמו, מכיסאו של רבי חייא שהיה עולה מעצמו למעלה, והוא אומרו שאת פירוש מעצמו, ותתפרש שאת גם על קין עצמו שלא יפלו פניו. שאת הכוונה היא להתרומם. להתרומם. אם תהיה שייך לצד של הקדושה, אתה תתרומם מעצמך. הוא מסביר, מה זה? כמה גדולים דברים אלו? הקדושה אינה צריכה לאחרים. אתה לא צריך שמישהו אחר יגיד שאתה טוב כדי שתהיה טוב. אתה טוב כי אתה טוב. וזה אתה יודע. אתה יודע שאתה טוב. אתה לא צריך את האישור של כל העולם מסביב שיכירו בזה. וזה מה שהקדוש ברוך אומר לקין. אתה מסתכל על הבל. אתה מסתכל על הבל ואתה אומר, למה את שלו קיבלו ואת שלי לא? למה לא יש ולי אין? אומר הקדוש ברוך הוא, עזוב, אל תסתכל על מה שיש לו. תסתכל על מה שיש לך. אתה גם כן יכול. אתה גם כן יכול. הלא, אם תיטיב, שאת. אם אתה תעשה את הטוב, אז אתה בעצמך תתרומם. אתה לא צריך את ההסכמה של קין, של הבל בשביל זה.
קין שכתב פסוק גם הוא.
שהבל הביא גם הוא, נכון, נכון.
אז הוא ראה את זה כמו תחרות.
קין ראה את זה בתור.
כן.
קין או הבל?
לא, שהבל הביא גם הוא, שהבל ראה מה שקין עשה.
כן.
הוא הביא יותר טוב.
אז את אומרת שבפרספקטיבה של אבל זאת הייתה תחרות.
כן.
בהחלט יכול להיות? יכול להיות. יכול להיות. השאלה אם זה היה בצורה השלילית של זה או לא. זאת אומרת, יכול מאוד להיות שאצל אבל...
רשום אצל... I don't remember, זה כלי יקר החניין שאומר שזה היה קנאה והבל הביא גם הוא. רשום.
בגלל שהוא קנה. בגלל שהוא קינא.
ואז רשום שבקהלת יש רמז לזה. של על קנאה שזה הבל. אז יש דבר שההבל זה ההבל של קין והבל.
ההבל של קין והבל.
Yeah.
כן, כן.
Yeah.
אז באמת, אז זה מאוד מעניין. כי אני חושב שכאן זאת הדוגמה... לקנאה שמביאה למשהו שהוא טוב.
כן, זה מה שאני שואלה, זה טוב או רע, שהוא ראה את
האחרונה. אז זהו בדיוק, נכון, אז זהו בדיוק. זהו בדיוק, ואני חושב שפה אנחנו רואים את ההבדל. הקנאה לא טובה, זה קנאה שאוכלת אותך. זה קנאה שבעצם אתה מנסה לראות את עצמך מתוך המשקפיים של מישהו אחר. למה אני לא ככה? הקנאה הטובה זו קנאה שאומרת, אני יכול להיות מה שאני, אבל יותר טוב. את הדבר המסוים הזה שראיתי אצלו, אני יודע שגם אני יכול לעשות את זה. ואני יכול לעשות את זה טוב מאוד, אז למה שאני לא אעשה את זה? אז כשהבל רואה את קין מביא את, את הקורבן שלו, מה זה בעצם מעורר אצל הבל? על מה הוא חושב? הבל חושב, רגע, אני גם יכול להביא קורבן. ולא סתם שאני יכול להביא קורבן, אני יכול להביא קורבן הרבה יותר טוב, אני יכול להביא את, כמו שהבל הביא, בחורות צונו וחלביהן, אני יכול להביא את החלק הכי הכי טוב שרק יש. אז הבל מביא את זה. הבל מביא את זה. אז הקדוש ברוך הוא באמת מקבל את המנחה הזאת. זה באמת טוב. אז זה התחיל מקנאה, הבל לא התחיל מעצמו. נכון, בסדר גמור, אז מה? אז מה? ברור זה היה מאוד טוב אם הבל היה מתחיל מעצמו. אבל יש לנו הרבה פעמים דברים שאנחנו מעצמנו לא מתחילים, עד שאנחנו רואים את זה אצל מישהו אחר. ואז אני אומר, אז למה שאני לא אעשה את זה גם כן בעצמי?
זה נותן מוטיבציה.
נכון, זה נותן מוטיבציה, מוטיבציה שהיא חיובית לדבר שהוא טוב. אחרי זה כשקין בא ואומר, רגע, 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 מה? איך יכול להיות? אתה עשית והקדוש ברוך הוא קיבל את המנחה שלך, מה זה לא פייר? למה את שלי לא ואת שלך? כן, זו קינה שהיא שלילית. זו קינה שהיא לא טובה. בסדר? יש? ברור?
שאלה
שאלה,
אם מישהו עובד את השם בצורה של צניעות וענווה, humility, ענווה,
נכון?
שפלות. מה שצריכים לעשות, אז אנשים לא יודעים אפילו מה אתה עושה.
נכון.
כמו, אם זה תחברות, אפילו הקנאת סופן יותר טוב, אפילו שהם לא יודעים שהרב אמר כאשר אתה היה בן ישיבה שראית את הגדר, הוא בא ראשון והוא יצא אחרון, אבל כולם יודעים עליו. אז יותר טוב להיות בצניות, שאפילו לא הולך לבית מדרש עד הזמן הנכון, ולומד בחדר אפילו. זה,
כן. כן, כן. תהפכו רגע את הדף. תהפכו רגע את הדף. שנייה, אני... על מה ש...
שקה בלי אנשים שיודעים, וכל הדברים שעושים, בענווה, ו...
כן, 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 זה מאוד נכון. תסתכלו רגע בצד השני של הדף, בתחילת המכתב השלישי. חשבתי שנספיק לקרוא את כולו, אבל אני לא בטוח שנספיק, לא נראה לי כבר מאוחר. אבל רק נקודה משם. בקטע השלישי, יש בין חבריך, יש בין חבריך כאלה, יש בין חבריך. יש בין חבריך, בין החברים שלך כאלה, אשר השאיפה להתבלט שולטת עליהם. הם מאוד רוצים לבלוט, הם מאוד רוצים שיראו אותם. נפשך סולדת מזה, ובצדק. כן, אתה מרגיש עם זה, זה מגיל אותי, זה לא... זה
שחצנים.
מה?
זה שחצנות.
נכון. אבל תראו, מה זה שחצנות? זה... אבל בואו תראו איך הוא מסביר את זה, מאיפה זה בא. זה דבר נפלא. הוא אומר, אבל איך להתנהג? לא להתערב בחיי החברה. אז מה, להיות כל הזמן לבד? ודאי גם זה אינו הצעד הנכון. הוא אומר, השאיפה להתבלטות, זה שבן אדם רוצה להתבלט, נובעת מאותו מקור שממנו נובעת הקנאה. It's the same source. למה? אף הרוצה להתבלט, תרם, עדיין לא מצא את עצמו. ואת האושר אשר חננו השם במעלות שכליות ונפשיות. אף הוא תלוי בדעת אחרים שהם יאשרו. הוא תלוי באחרים. מה שנקרא יחזיקו ממנו. כן? יחזיקו ממנו, כי אחרת אין מה שמחזיק אותו. אתם מבינים מה זה אומר? בן אדם שאתה רואה אותו ככה, והוא בולט, אלה אנשים שבדרך כלל אנחנו בטוחים שהם הכי חזקים שיש. נכון? הוא זה שתמיד שומעים אותו, הוא זה שתמיד רואים אותו, הוא זה שתמיד זה. ובעצם הם האנשים הכי חלשים.
כן.
הם הכי חלשים. הוא כל הזמן צריך שאנשים יגידו לו, אתה טוב, אתה בסדר, אתה נהדר, אתה זה, אתה זה, אתה זה. כן? זה מפחיד לחשוב על זה. זה מפחיד לחשוב על זה. בן אדם שבאמת שלם עם עצמו, הוא לא צריך את כל זה. הוא לא צריך. מה, אני צריך שאתה תגיד שאני בסדר כדי שאני יודע שאני בסדר? הגמרא מספרת על רבי יוחנן. רבי יוחנן, היה לו חברותא, ריש לקיש. והם למדו ביחד שנים. ובאיזשהו שלב ריש לקיש נפטר. רבי יוחנן כמעט השתגע מרוב צער. אז מצאו לו חברותא. מצאו לו חברותא. נדמה לי זה היה רבדא בר אהבה, נדמה לי. ועל כל דבר שרבי יוחנן היה אומר, רבדא בר אהבה היה מביא לו 24 הוכחות שודק. אמר לו, כן, מה שאתה אומר, מסתדר עם זה, מסתדר עם זה, מסתדר עם זה, מסתדר עם זה, כל השעס כולו. באיזשהו שלב רבי יוחנן אמר לו, אתה יודע, אני כל כך מתגעגע לחברותא הקודם שלי, לריש לקיש. שאלתו, למה? אז הוא אמר לו, תשמע, ריש לקיש, על כל דבר שהייתי אומר, היה מקשה לי 24 קושיות. אש יצאה פה, התווכחנו והכל, ומתוך זה הבנו יותר טוב. הוא אומר, מה אתה עושה? על כל דבר שאני אומר, אתה מביא לי 24 הוכחות שאני צודק. מה, אתה חושב שאני לא חושב שאני צודק? אני יודע שאני צודק, אני לא צריך את ההוכחות שלך. אני צריך שתתווכח איתי כדי ש... דומה לזה. בן אדם שמכיר את עצמו ושלם עם עצמו, הוא לא צריך שכל הזמן יגידו לו שהוא בסדר. הוא לא צריך את זה. לכן הוא גם לא צריך להתבלט. אז נכון, באמת ההדרכה היא והצנע הלכת עם אלוקיך. את הדברים הטובים שאתה עושה, לא צריך שכולם יראו אותם. למה על כל צדקה שאתה עושה, צריך כזה שלט גדול שכולם ידעו שאת הדבר הזה תרם... זה... עכשיו, מי שעושה את זה, זה גם בסדר. יש עוד הלכה מפרסמים עושה מצווה, זה לא דבר שהוא גרוע. אבל כולנו מבינים שזה לא הדרגה הכי גבוהה. זה לא זה. באמת, למה אתה צריך את זה? למה אתה צריך שכולם יגידו לך שאתה בסדר?
Can say it's like a coin of the same currency. It's like notice me all the time. It's the same thing, like the no, it's to stick out all the time and it's the same, like the kin, it's the same insecurity screaming all the time, the kina, and it's the same
I feel that her vulva is like he's pointing out the negative of the other people in order to make him feel better. Like he starts off also with the beginning, he said, oh, the man, the boy that remembers everything. So he said, oh, but don't think he remembers everything, it's so quick, and it's yeah, not really binyan. And then here he's saying, oh, like the person that's, you know, he's so great, and he's in the Beit Midrash first, and whatever, he needs everyone to be mechazek oto. Like,
mm-hmm. He's saying it's not necessary.
Yeah, why is he comparing the other, just say for yourself, know who you are, and your kohod, and that's like, what do we have to put down the other guy
to
make him...
זה נכון. אבל מה? זהו בדיוק.
But it continues the judgment. Like, instead of stopping judgment, it's saying, oh, okay, but realize that he's not all... Great.
כן, זה נכון, אבל ברגע שאני רוצה להגיד לבן אדם, תראה את הכוחות הטובים שיש לך. מה הדבר המיוחד שיש לך? אז זה נכון שאידיאלית הכי טוב היה להגיד, עזוב את כולם, סתכל מה יש לך, ומה שיש לך זה טוב. גמרנו, למה אתה משווה את עצמך על זה? אבל הרבה מאוד פעמים, במיוחד למישהו שהוא עוד בשלב הזה שהוא כל הזמן משווה את עצמו לאחרים, כל הזמן הוא עושה את ההשוואה הזאת, אז אתה צריך להגיד לו, אתה מיוחד, רק תדע במה. עכשיו, בשביל להגיד לבן אדם שהוא מיוחד, אז אתה צריך לקחת את מה שיש לו ולהגיד לו, הנה אתה רואה, תראה מה זה. בשביל זה צריך קצת להגיד אין לך את הזיכרון הזה? בסדר, אבל תדע לך, לכל דבר יש גם את החיסרון שלו. לך יש את התכונה הזאת שהיא תכונה נפלאה. אז אני מסכים איתך, זה בסופו של דבר, המטרה, לאן אנחנו צריכים להגיע? אנחנו צריכים להגיע לזה שבן אדם יגיד, איתך הכל מצוין, אני בכלל לא בא לשפוט אותך, מה שיש לך זה נהדר. אבל זה לא נוגע אליי. אני, מה שיש לי, יש לי, ואני יודע שמה שיש לי זה טוב, וזהו זה. זה ברור שזה האידאל. בהתחלת הדרך זה מאוד קשה, כי בן אדם עדיין לא מספיק מכיר את עצמו. אני, זה אולי יביא אותי לסיום של הדברים, הסיום של המכתב השלישי, שפה באמת הוא נותן, פה הרב וולבה נותן את הפרספקטיבה הנכונה של תלמיד חכם. תלמיד חכם אמיתי, אחד שבאמת בנה את עצמו נכון. הוא אומר שם ככה, הכבוד האמיתי, אתם רואים? הכבוד האמיתי הוא, לא המקום מכבד את האדם, אלא האדם מכבד את מקומו. הוא מדבר על זה שתלמיד חכם צריך להתנהג בצורה מכובדת. הוא אומר, מה הכבוד? האדם מכבד את מקומו. מבט חיובי על כל אדם ועל כל דבר. שאיפה לראות בכל דבר את הצד החיובי. והשתדלות להעמיד כל דבר במקומו הנכון בלי הפרזה, כלומר בלי להגזים. לראות בכל דבר את הטוב שבו, אבל בלי להגזים, לא סתם לנפח דברים שלא קיימים. זוהי הגישה אופיינית לתלמיד חכם אמיתי, איזה הוא מכבד המכבד את הבריות. עכשיו, אני, באמת, זה קטע, זה הרי מהמשנה באבות. נכון? איזו גיבור הקודש, שתיצור, איזו מכובד המכבד את הבריות. זה משפט שצריך קצת להסביר אותו. מה זאת אומרת? למה מי שמכבד את הבריות הוא המכובד? שואלים אותי איזה הוא מכובד. הייתי אומר, מה זאת אומרת? מכובד? מי ש, אני יודע מה, אחד כזה שהוא יודע ש"ס, בבלי וירושלים, אחד כזה שהוא עם נפש גומל חסדים בצורה פנטסטית, אחד שזה, לא, זה בכלל מה שהמשנה אומרת. המשנה אומרת איזה הוא מכובד המכבד את הבריות. זאת אומרת, בכלל לא, זה בכלל לא משנה מה אתה עשית, מה השגת. אלא מה שמשנה זה אם אתה מכבד את הבריות או לא מכבד את הבריות. איך זה עובד? איך זה עובד? אני ראיתי לפני כמה שנים, ראיתי ממש המחשה, ממש דוגמה חי על הדבר הזה. אני שמעתי את הדבר הזה, הייתי בשוק. אבל תראו עד כמה שזה עובד. הייתי באיזושהי שבת, זה לא גשם, נכון? לא גשם. הייתי באיזושהי שבת, באיזשהו מלון. והיו שמה איזושהי קבוצה של חזנים. קבוצה של חזנים. ואני שומע שני חזנים מדברים אחד עם השני. ואחד אומר לשני משפט כזה. אומר לו, אתה יודע, אמר איזשהו שם, אני כבר לא זוכר אפילו איזה שם. אמר, החזן הזה והזה, אתה יודע איזה מדהים הוא? איזה קול אדיר יש לו? זה משהו לא יאומן. הוא הזמין אותי לבר מצווה של הבן שלו. שמעתם את המשפט הזה? מה הקשר בין הסוף של המשפט לבין ההתחלה של המשפט? שום קשר. שום קשר. שמעתי, לא הבנתי על מה הוא מדבר. ואז תפסתי, זה המשנה. זאת המשנה באבות. מה הכוונה? יש באופן טבעי תחרות. תחרות בין כולם. זה התחרות בצורה הלא טובה שלה. תחרות. כל אחד משווה את עצמו לשני, כל אחד מקנה בשני. כמה שאתה תגיד לשני שאתה טוב, הוא יגיד לך, אז מה, אני יותר. אם הוא לא מנומס, כן? If he's polite, אז הוא לא יגיד לך את זה, הוא רק יחשוב בשקט. כן? אבל כי כל הזמן יש תחרות. שמעתי פעם, מישהו שאל, איך זה יכול להיות שהאנשים שנפטרים הם האנשים הכי נהדרים שיש? תמיד אחרי שבן אדם נפטר, אתה שומע, הוא היה בן אדם מדהים, היה איש חסד, היה חכם בצורה בלתי רגילה, היה נהדר. הוא אומר, אני לא מבין איך זה שכל האנשים הנהדרים ביותר בעולם, כולם מתים. אני זוכר בתור ילד, זה גם כן הפריע לי. גם הפריע לי, אני זוכר, שמעתי את זה על אנשים, לא הבנתי. לא הבנתי. הוא אמר, רבותיי, התשובה לזה היא כל כך פשוטה. כל כך פשוטה. הוא היה נהדר גם כשהוא חי. אבל כשהוא היה חי, הוא היה איתך בתחרות. וכל פעם שהיית אומר עליו שהוא טוב, זה היה אוכל אותך. הוא טוב? זאת אומרת שאני פחות. זה הופך אותי לקטן, אז אני לא אגיד עליו שהוא טוב. כי יש לו את זה, ויש לו את זה, ויש לו את זה, ואתם יודעים מה קרה זה, מה עושה עם אשתו, וכולנו מכירים אותו. אחרי שהוא נפטר גמרנו, הוא כבר מחוץ לתחרות, עכשיו אפשר להגיד עליו הכו. את כל הדברים הכי טובים שבעולם, שהם אמיתיים, הם נכונים. אבל זה בגלל שהוא יצא מהתחרות. מה המשנה אומרת? המשנה אומרת, איזה הוא מכובד. אחד כזה שמכבדים אותו, מי זה? איך אפשר להיות, איך יכול להיות שיש מישהו כזה שמכבדים אותו? הרי אם אתה מכבד מישהו, אתה מקטין את עצמך. אתה נותן למישהו לנצח בתחרות. אז בעצם המשנה באבות אומרת שני אנשים. אחד היא לא אמרה, אחד היא כן אומרת. בסדר? מי שהיא לא אומרת, איזה הוא מכובד? מי שמת. בסדר? זה בראשונה. מי שמת הוא מחוץ לתחרות. אבל המשנה אומרת איזה הוא מכובד, אפילו שהוא חי, המכבד את הבריות. זה שמכבד את הבריות הוא בעצם מחוץ לתחרות. בגלל שברגע שאני מכבד אותך, אני אומר כמה שאתה טוב, אז בעצם, הרי אם אני אמרתי שאתה טוב, ואתה תגיד שאני טוב, אתם מבינים מה זה אומר? אז זה אומר שאתה טוב פי שתיים. נכון? כי אם אני אמרתי שאתה נהדר, ואז אתה אומר שאני נהדר, ואני בתור נהדר אמרתי שאתה נהדר, אז בטח שאתה נהדר. אתם מבינות את ההיגיון? הרי מה יותר שווה? להגיד אם מישהו שהוא בכלל לא חזן יגיד עליי שאני נהדר? או אם מישהו שהוא החזן הכי טוב בעולם יגיד עליי שאני נהדר? ברור שאם מישהו שהוא החזן הכי טוב בעולם, נכון? זה מה שאותו חזן אמר לחבר שלו. הוא אמר לו, אתה יודע כמה שהחזן הזה נהדר? הוא הזמין אותי לבר מצווה של הבן שלו. אז אם הוא הזמין אותי לבר מצווה של הבן שלו, זאת אומרת שהוא מכבד אותי. הוא אומר שאני כנראה, אני חזן שווה. אז מה אתה חושב? אתה חושב שהוא כלום? לא, הוא חזן מדהים. והוא הזמין אותי לבר מצווה של הבן שלו. זה ההיגיון שהוא מאחורי זה. זה מצחיק, אבל זה כל כך אמיתי. זה כל כך אמיתי, ככה אנחנו עובדים. זה מה שאומרת המשנה. איזה הוא מכובד המכבד את הבריות. אתה מכבד את הבריות, הוצאת את עצמך מהתחרות. ברגע שהוצאת את עצמך מהתחרות, אז אחרים כבר מכבדים אותך. אומר הרב וולבה, זאת הפרספקטיבה של אדם אמיתי. זאת הפרספקטיבה. איך אתה מוציא את עצמך מהתחרות? זה לא הולך בכאילו. אתה מוציא את עצמך מהתחרות ברגע שאתה מבין, ברגע שאתה מבין שאין לך מה לקנא במישהו אחר. אתה מבין שהכוחות שיש לך זה הכוחות שיש לך, והכוחות שיש לו זה הכוחות שיש לו. ואם יש לו משהו טוב, זה לא הורס אותך, זה לא בא על חשבונך. כי הקדוש ברוך הוא נתן לו את התפקיד שלו ולך את התפקיד שלך. ברגע שאתה משתחרר מהתחרות, ברגע שאתה מסוגל לראות את זה, אז אתה גם תדבר איתו בצורה הזאת. ואם אתה תדבר איתו בצורה הזאת, זאת אומרת, אתה תכבד אותו, אז גם הוא יכבד אותך. בגלל שאתה הוצאת את עצמך מהתחרות. ברור? אז זה בעצם העבודה. רקב עצמות קנאה, זה בא מתוך זה שבן אדם לא מספיק מכיר את עצמו. הוא לא מספיק בטוח בעצמו. הוא צריך כל הזמן את ההסכמה של האחרים. ולכן כל הזמן הוא מסתכל מה יש לזה ומה יש לזה ומה זה יודע ומה זה יודע ומה זה יודע. וכל הזמן הוא מסתכל, אין לי ויש להם. אין לי ויש להם. אז או שזה מכניס אותו לייאוש, או שמצד שני הוא מנסה כל הזמן שישמרו אותו ושיגידו לו, כן, אתה כן בסדר, אתה כן בסדר, אתה כן בסדר, אתה כן בסדר. אני לא יודע, זה קורה לכולנו, לא יודע אם לכם זה קורה, לי זה קורה. אני מרגיש זה הרבה פעמים.
מה שקורה לאחד קורה לכולם.
לא תמיד. מה?
זה קהלת, אני לא
יודעת
את הפסוק, אבל...
לא זוכר את הפסוק.
אין חדש תחת השמש.
נכון, נכון. אנחנו מרגישים הרבה פעמים חולשה, ואנחנו צריכים את האישור של האחרים. אבל העבודה שלנו היא להכיר את עצמנו, להכיר את הכוחות שלנו. ברגע שנכיר את הכוחות של עצמנו, נוכל קצת להשתחרר מהתחרות. אתה משתחרר קצת מהתחרות, אז אתה כבר יכול גם לכבד אחרים, ואז גם יכבדו אותך. ודרך אגב, כמו שאומר הרמח"ל במסילת ישרים, אחרי המעשים נמשכים הלבבות. ולכן, ברגע שאנחנו נרגיל את עצמנו לכבד אחרים, גם אם קשה לנו, אבל נרגיל את עצמנו לכבד אחרים, אפילו בדיבור, זה ישפיע על הלב שלנו. זה ישפיע על הלב שלנו לראות את מה שטוב בהם, ולהבין שזה לא פוגע במה שיש לנו. להבין שזה פוגע בנו. וככה אנחנו יותר ויותר נוכל להיות בטוחים בעצמנו. בסדר? אני אסיים בסיפור שהוא מביא פה בסוף המכתב הראשון, על רב נפתולי אמסטרדם, שהיה תלמיד של רב ישראל סלנטר. והוא אמר לו, סיפור מאוד מאוד מפורסם. הוא אמר לרב ישראל סלנטר, רבי, אם היה לי את המוח של השאגטרי, כן? ואת הלב של יסוד ושורש העבודה, שעובד השם בצורה בלתי רגילה, ואת המידות, את המידות של הרבי, את המידות של רב ישראל סלנטר, אז הייתי יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא כמו שצריך. אז אמר לו רב ישראל סלנטר, אתה לא צריך את המוח של השאגטרי, ולא את הלב של יסוד ושורש העבודה, ולא את המידות שלי. אתה צריך את המוח שלך, ואת הלב שלך, ואת המידות שלך, כדי להיות מי שאתה, ולעבוד את הקדוש ברוך הוא במי שאתה. אל תסתכל מסביב, תסתכל על עצמך, יש לך את הכל, זה שעשה לי כל צורקי. בסדר? שנזכר, בעזרת השם.
אז הבנות עומדת על הבנים.
אה?
אתה צריך
את הצורקי, זה מתנחנו מלואו. זה גם הגברים לברכים. את מדברת על שעשה לי כרצונו.
כרצונו. אבל זה דומה, לא?